בענייני כמות ואיכות, התחלתי בדיון על דיני רוב השונים. דיברתי על הליכה אחר הרוב, ביטול ברוב, רובו ככולו. בהליכה אחר הרוב דיברתי על רוב דלייטה ודאיטה כמן, כשזה בעצם מהווה רקע להליכה ברוב בבית דין. הגמרא אומרת שמשם באחרי רבים לעתות לומדים את הדין הזה של הלוך אחר הרוב. שאר דיני רוב זה הראשונים והאחרונים אומרים שגם לומדים מהפסוק הזה, אבל הלוך אחר הרוב זה כבר מופיע בגמרא. דיברנו על זה שהחינוך רואה את ההליכה אחר הרוב בבית דין כאמצעי להגיע הכי קרוב לאמת, זאת אומרת כאלגוריתם שמביא אותנו לתשובה הנכונה. ועל זה שאלתי, או רב שמעון שקוף בעצם כבר שואל, שלפי זה זה יוצא שזה רוב דלייטא קמן, כי רוב בתי הדין במקום שהרוב סובר בכיוון אחד והמיעוט בכיוון אחר, אז ברוב המקרים הרוב צודק ולא המיעוט. בעצם יוצא שזה רוב דלייטא קמן, זאת אומרת זו איזושהי תופעה בכל העולם, לא מידע על קבוצה נתונה שקיימת לפנינו, כשהגמרא בחולין אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. לכן הגמרא אומרת, זה מעין אחר, אבל בבינת עוד לומדים את רוב דאיתא קמן. מה עם רוב דלייטא קמן? משמע שזה דין אחר. אז דיברתי על זה, על ההגדרה של רוב דאיתא ורוב דלייטא קמן, אני לא אחזור לכל העניין שם, אבל אמרתי שבעצם זה רוב שלא בנוי על הכללה ממקרים. למרות שזה נראה כמו רוב דלייטא קמן, זה רוב שלא בנוי על הכללה ממקרים, ולכן זה לא רוב דלייטא קמן. זה דומה במובנים מסוימים לרוב דאיתא קמן, זה גם לא בדיוק רוב דאיתא קמן, אבל זה גם לא רוב דלייטא קמן. ולכן אני חושב שהחינוך כן יכול להיאמר, כי מי שרב שמעון שקוף מדבר על זה באריכות, על העניין הזה בשער ג', והוא מגיע שם באמת לאיזושהי תפיסה מאוד מאוד פורמלית של רוב. בוא נגיד ספק רב בעיניים, זה מה שהגמרא התכוונה, למרות שבאמת הסבר מעניין, אבל ספק רב בעיניים, זה מה שהגמרא התכוונה. לדעתי הפשט הפשוט זה החינוך. הקושי שלו עם החינוך זה שזה רוב יוצא לשיטתו זה רוב דלייטא קמן. אני חושב שאת זה אפשר להסביר.
אז למה פה לא צריך להגיע להכללה?
מה?
למה לא צריך להגיע להכללה?
לא שלא צריך, זה לא בא סמך הכללה, אין דרך להחליט. הכללה תמיד מתחילה מתצפיות על מקרים מסוימים שבהם אני יודע מהי המציאות, ואז לקבוע מה קורה בכל הקבוצה כולה. שאותה, נגיד, אתה רואה כמה עורבים שחורים, ראית שהם שחורים, מכאן אתה מסיק שכל העורבים הם שחורים. עכשיו כאן אף פעם לא ראית שהרוב צדק בבדן, אין דוגמאות שראית שהרוב צדק, אלא מה? זאת סברה פריורית כזאת. זאת אומרת, אם כנראה שהרוב יותר קולע לאמת מאשר המיעוט, סברה שאנחנו באים איתה, זה לא דוגמאות שראינו ומשם אנחנו מסיקים מסקנות, ולכן אין פה הכללה על בסיס דוגמאות. זה לא רוב דלייטא קמן. רוב
דלייטא
קמן יותר חלש מרוב דלייטא קמן. לא ברור, לא ברור. אני דווקא נוטה לחשוב שלא.
לא, לפעמים זה הנחות ראשוניות.
השכל הישר הזה, יש לי אינדיקציה שהוא נכון. הכללות בדרך כלל, אתה לא יודע, איך אתה יודע אם הרובים הם שחורים או לא שחורים? אתה רק ראית כמה הרובים, אין לך שום אינדיקציה לדעת אם זה כולם. אתה מניח שאם ראית חלק, ראית כנראה זה נכון לגבי כולם. אבל אין לך סברה שאומרת שהרובים צריכים להיות שחורים. לעומת זאת, ברוב מהסוג הזה, יש לך סברה שבאמת אומרת שזה גם נכון. זה לא סתם הכרעה שרירותית, כי ראית כמה דוגמאות. יש בהחלט צד להגיד שזה אפילו יותר רגיוני.
אולי זה סברה, אולי זה לא רוב. למה זה נקרא דין רוב?
לא, כי זה הסברה,
זה הרוב. זה הרוב, זה הרוב שיש כאן. כל רוב מבוסס על סברה. רוב דלייטא.
אבל אני יכול לבנות ממנו על רוב אחר, ולבנות ממנו על דינים של רוב אחרים.
מה זאת אומרת?
על רוב דמן. סברה,
נכון, ש... אבל הסברה, אותה סברה או סברה דומה קיימת גם ברוב דאיתא קמן. אתה אומר, אם יש פה רוב החנויות הם קשירות ומיעוט הם טרפות ומצאת חתיכת בשר, כנראה זה בא מהרוב. למרות שגם שם, זה לא אמרתי, שימו לב שגם שם זה לא מבוסס על הכללה, לא מבוסס על סטטיסטיקה. זאת אומרת, הרי אין לנו, למשל אם לבוא מישהו ויאמר, תראה, יש לחנויות הטרפות יש איזושהי סגולה מיוחדת שדווקא שם נאבדות חתיכות בשר, למרות שהם רק שתיים מתוך העשר. מה? לא, סברה. אולי, ביחוי. כן, אני מציע הצעה, אולי זה נכון, אז אתה לא יודע שזה שיש רוב חנויות קשירות. עכשיו, מה היית אמור לעשות? בוא נעשה ניסוי ונראה. נראה כמה פעמים, נעשה ניסוי כמה פעמים, נראה מאיפה זה בא, ואז נקבל החלטה מה קורה באופן כללי. אבל אי אפשר לעשות פה ניסוי. תאבד חתיכת בשר במקרה ו... הסברה הזאת לא מבוססת על ניסוי.
תאורטית אתה יכול למדוד לאורך שנים כמה חתיכות בשר נאבדו,
קשה לראות איך עושים את זה. כן, קשה מאוד לראות איך עושים את זה. בכל מקרה ברור שההחלטה שלנו שיש פה רוב לא מבוססת על ניסוי כזה.
כן.
גם אם אפשר לעשות ניסוי כזה, ודאי שההחלטה שהולכים אחרי רוב החמלות לא בוססת על ניסוי כזה. אף אחד לא עושה ניסוי כזה. ולכן במובן הזה זה דומה לרוב הבית דין. זה אותו היגיון. גם פה יש איזושהי סברה פריורית שאומרת, אם רוב החמלות הם כאלה, אז כנראה זה בא מהם. כמו שאם רוב האנשים אומרים, זה כנראה נכון. מין איזו סברה כזאת שלא מבוססת על הכללה על סמך מקרים.
אם זה רק סברה, אז אתה נכנס לעניין של בכל אופן ספק.
מה?
כמו שיש סברה, ויש ספק. ספק לא הייתה לחומרה.
לא, ספק זה ספק שחול. אחרת כל רוב, איך הולכים אחרי רוב?
נכון.
לא, פתאום, רוב זה לא ספק. ספק זה ספק שחול.
לא, זה לא ספק. אז אכן, יכול להיות שהרוב זה לא עניין של סברה. אז זה קביעה של חכמים, שבמקרה של כללי התנהלות, זאת אומרת, ברגע שיש מצב כזה, אז זאת ההלכה.
אבל התורה קבעה, לא חכמים, זאת הרבים לעתות.
בסדר, אוקיי.
על סמך מה התורה קבעה? זה סתם גזירת הכתוב?
כן.
זאת אומרת, הרוב לא צודק יותר מהמיעוט.
לא בטוח.
לא בטוח? יש סברה בטוח.
אז יש 51 אחוז, לא 51, 501 מול 499.
אוקיי.
נו, ואז אתה הולך לפי 501.
למה נעשה? לפי 499? אם אלה שתי אפשרויות, אז כן, נלך עם 501.
אני אגיד, תשמע, אני שר אתה הולך לפי דיני ספקות.
אבל למה שייך עם דיני ספקות?
כי זה באמת בסוף.
עם דיני ספקות בסופו של דבר אתה מכריע. אתה משאיר אותה למוחזק, גם זה ילך כמו חלק מהדיינים, או 501 או 499. אתה לא יכול לא לפסוק כמו אף אחד מהם. גם דיני ספקות אומרים שאתה מחכה.
אני אומר, אבל זה לא בגלל שזאת האמת.
זה יותר קרוב לאמת.
יש כלל שברגע של דבר כזה,
אבל הכלל הזה הוא לא סתם פורמלי, יש מאחוריו היגיון. אם יש לי שתי אופציות, אני בוחר אותה יותר טובה. זה לא אומר שהיא ודאית, אבל זה בטח, זה כמו, נגיד, כמו במשחק דמוקרטי, שרוצים רוב מיוחס. שפעם דיברנו על זה, שרוצים רוב מיוחס כדי לשנות איזשהו חוק יסוד, נגיד, או משהו כזה, רוצים רוב של 60%. זה הרי שערוריה. למה זה שערוריה? כי, נגיד, עוד 50 שנה, יהיה הצבעה בכנסת, 59% מחברי הכנסת בעד שינוי החוק. אבל כיוון שלפני 50 שנה, היו 51% מהכנסת שהחליטו שהעתיד יצטרכו 60%, אז עכשיו הם נותנים למיעוט לשלוט על הרוב.
ההנחה היא אבל שכדי לדרוש את הרוב המיוחס לא צריך רוב מיוחס, זה לא ככה?
מה?
השטודנטים מניח שכדי לחוקק חוק שדרוש חוק רוב מיוחס כדי לבטל אותו, אז צריך רוב מיוחס.
יכול להיות שכן, אני לא יודע, אני לא צריך לשאול, אני לא יודע, אבל גם אם כן זה לא משנה. גם אם יהיה רוב מיוחס של עכשיו, מה אכפת לי? מי אתם שתקבעו שה-40% של עוד 50 שנה ישלטו על ה-60%? צריך להבין, כל החלטה היא החלטה ללכת לאחד הכיוונים. אז אם אני במקום אחד צריך לבחור כיוון, אז אני בוחר את ה-501 ולא את ה-499, מה לעשות? אין דרך ניטרלית.
יש דרך ניטרלית.
דיני ספקות זה לא דרך ניטרלית. לא, להשאיר אצל המוחזק זה גם ללכת עם הדיינים. 499 דיינים שאומרים להוציא.
אני מדבר על לא להשאיר אצל, נכון, שם יש בעיה, אבל כשאתה מדבר על איסור ביתר, אז אתה
פוגע בי, אתה אוסר עליי לכל דבר מותר, מה זאת אומרת? אתה אוסר עליי לכל דבר מותר.
אתה עושה כאלה, אנחנו עושים דברים של יום יום.
בספקות. בספקות, כשאנחנו בספק, אבל זה בעצמו חידוש. עבוד אלו לא סיפה לה, זאת אומרת, יש לך את החידוש של ספקות. מה שלא ספק, מה שלא שקול הוא לא ספק בהלכה. יש רוב, אז זה לומדים, אחרי רבים לעתור אותו, אני לא רואה בזה. יש, דיברנו פעם, נדמה לי, על ביטול, אני חושב שדיברתי פעם על ביטול ברוב. אמרתי שאני חושב שביטול ברוב, יסודו בעצם בזה, נגיד שאתה נגיד שאתה רוצה לאכול משהו מהסיר, כן, נפלה לך איזה ביצה אסורה לתוך סיר עם, לא יודע, 50 ביצים מותרות. אז אתה לא משנה 50, 2, 3, אז זה בטל ברוב. מה הרעיון בזה? למה ספק לא ורוב כן? אני חושב שהרעיון מאחורי זה הוא שהרי ברור שאם יאסרו עליך, אסרו עליך גם אתה מותר. עכשיו, התורה לא, לא, לא רוצה שאתה תוותר, נגיד, אני מגזים עכשיו, על כל מומולך וישר שאיזושהי ביתה שנפלה לשם. זה לא הגיוני. אוקיי? התורה אומרת, אז מה הפרופורציה? בוא נראה, מה הגיוני? הפרופורציה היא להגיד לך, אתה יודע מה, פי שתיים. זאת אומרת, לאסור עליך דבר אחד כדי להרוויח שלא תאכל דבר אסור, אחד אני מוכנה. לא יותר מזה. ואז שאני אדרוש ממך לאסור, לוותר על שני דברים שבעצם מותרים, רק כדי להיזהר מדבר אחד אסור, זה לא. זה שזה יכול להיות הרעיון מאחורי דין רוב. לכן למשל הרבה פעמים גם האחרונים שאומרים כן, הראשונים אומרים שיכול לאכול את הכל, וגם מי שאומר שלא, זה בפשטות זה רק דין דרבנן, עכשיו ראה ורשב"א. אבל הנקודה היא שאפילו יש הרי העונג יום טוב ועוד כמה מעריכים בעניין הזה שהם טוענים שביטול ברוב הופך את האיסור להתר. זאת אומרת, עכשיו יש לך 100% היתר, יש לכל מיני נפקמינות. זה דבר משונה אם חושבים על זה שיש דין שנקרא דבר שיש לו מתירים. מכירים את הדין? דבר שיש לו מתירים זה איסור שהוא רק לזמנו, נגיד מוקצה בשבת, מוצא שבת כבר יהיה מותר. אז הגמרא אומרת שבמקום שבו אתה בספק דרבנן על דבר שיש לו מתירים, או כשיש רוב דאורייתא, רוב היתר, כן, באיסור דאורייתא, אם זה דבר שיש לו מתירים אל תיגע, חכה עד שיהיה לך מותר, עד שאתה אוכלנו, באיסור תאכלנו ביתר. זה ההסבר המקובל, שזה רן שאומר אחרת, אבל זה ההסבר המקובל. אז מה זה עד שאתה אוכלנו באיסור תאכלנו ביתר? אבל זה לא איסור, זה הפך ליתר. איך אפשר להגיד דבר כזה לשיטות שזה באמת הופך ליתר? רואים שלמשל מי שרוצה להחמיר ולא לאכול, זה לא מופרך, תבוא עליו ברכה, הוא לא חייב, אבל תבוא עליו ברכה, כי יש איזה תפיסה שאחרונים שאתם מדברים על זה, שמי שמחמיר ברוב זה סוג של אפיקורסות. זאת אומרת, התורה אמרה שזה מותר, אתה לא, אל תהיה את הדגמה הפיפיור. לא נכון, בדין דבר שיש לו מתירים הועיל לא ככה. בדין דבר שיש לו מתירים הועיל זה לא נכון, זה אכילת איסור. ואם אתה יכול לעקוף את זה, אז תעקוף את זה. זה הוכחה פשוטה. מה הרעיון מאחורי זה? זה שזה הרעיון. זה הופך ליתר כי התורה מתירה לך את זה, כי לא רוצה שתפסיד הרבה יתר בשביל להיזהר באיסור. אבל אם אתה יכול בלי להפסיד, חכה לערב, אתה יכול בלי להפסיד. אז תוכל, ברור שלא יתירו לך על דעת זה.
זה ביטור
גבר. מה?
ביטור גבר. תורה מתירה לי. אם זה אסור, אז מה התורה?
כן, ודאי, התורה מתירה לך. איסור חפצה שהתורה מתירה לך לעבור עליו. לא יכול להיות גבר, איסור חפצה.
אם זה עושה את זה יותר, מה קורה אם אחרי זה בדיעבד הסתבר לך שאכלת שזה
משנה, היתר זה יתר, היתר זה יתר. מה זה יתבר לך? הרי כשאתה אוכל את הרובד של איסור ויתר, אז אכלת איסור נקודה. אתה יודע שאכלת איסור,
היה רוב.
אתה לא בהלוך אחר הרוב, לא בביטול ברוב.
לא ביטול, בהלוך אחר
הרוב. בהלוך אחר הרוב, אני מדבר על ביטול. בביטול אתה אוכל את הכל, אתה אוכל את הכל, ברור שאכלת. אמרתי, הזכרתי, יש שיטות שאומרים לא לאכול את החתיכה האחרונה, אפילו כאלה שאומרים שתי החתיכות האחרונות, אבל פשוט זה דין דרבנן לרוב השיטות. יש שיטה אחת שזה דאורייתא.
אני יודע שבדרך כלל זה אפיקורס,
אם מישהו
לא אוכל, רק
שדבר
שיש לו
מטרין,
אז...
אבל למה? אבל זה לא אפיקורס, אני באמת רוצה להחמיר, כי עובדה שיש בזה דבר בעייתי. למה מחכים? למה צריך להחמיר בדבר שיש לו מטרין? אז מה אם יש לו מטרין? תוכל עכשיו, זה יתר גמור. מה אכפת לך? למה צריך לחכות לערב? לא, זה אוטרה, זה אתר. זה מה שאני מבין, זה לא תחויה, זה אוטרה. זה אתר. תחויה זה בסדר, תחויה אני מבין. אבל מי שאומר זה אוטרה. אז זה אומר שלכתחילה, אני חושב שבהחלט מי שיכול שלא יוכל.
למה זה לא תחויה? כשאתה לא מפסיד שום דבר, כשאתה מפסיד, אז אל תחמיר יותר מה שהייתי רואה לך. התורה עצמה לא רוצה שתפסיד כסף, אז אתה כן מחפש...
אני לא אכפתי להפסיד כסף בשביל להרוויח מצוות, מה יש? מה? להימנע מאיסור.
זה כמו בלטסיק.
לא, התורה מאפשרת, התורה מתירה, התורה לא מחייבת אותי לאכול את זה. היא אומרת, מי שעושה את זה בסדר, זה מותר. אין לי טענה כלפיו. אבל איפה כתוב שאני לא רוצה, לא יכול, לא כדאי שאני אהיה צדיק יותר גדול? התורה מחייבת אותי להוציא את כל ממוני בשביל לא לעבור איסור, צריך להבין. להוציא את כל ממוני כדי לא לעבור איסור. על עשה זה עד חומש, אבל על איסור זה כל ממוני. נו, שתי ביצים, לא כדאי להפסיד בשביל להרוויח ביצה אחת. אז מה אתה, אני לא דורשת את זה ממך, צריך להבין למה. בסדר, אבל אם אני רוצה להחמיר ולהיות צדיק, אז בפשטות זה ראוי להערכה. מה?
אתה מפקפק
והמנגן... לא, לא מפקפק. אני יודע שזה מותר, אבל אני רוצה לאסור על עצמי את המותר. כמו מי שעושה לפני משורת הדין, אז גם הוא מפקפק. מי שעושה לפני משורת הדין, הוא מחזיר עבדה אחרי ייאוש. מה אתה מחזיר עבדה אחרי ייאוש? התורה אמרה שתיקח את זה לעצמך, מה אתה מחמיר? נכון, אני יודע, מותר לי לקחת, התורה אמרה שמותר, אבל אני רוצה להיות צדיק ולעשות מעבר, אני לא מפקפק בזה שזה מותר. אני לא רוצה לעז על מי שלא עושה את זה, אבל אני רוצה להיות במדרגה יותר גבוהה, מה יש? מה רע בזה? רואים את זה, בדין דבר שיש לו מתירים, אני חושב שרואים את זה בצורה די ברורה, שזה הנקודה. אני חושב שזה העניין, זה מותר... מה?
זה תלוי
אולי
בחילוק מסוים, יש לי מתי פעם מהרב
השאלה היא, למה התורה, האם התורה התירה את הדברים שמתירים אותה מפני הדוחק או מפני הצורך או דברים כאלה? האם זה אומר שעקרונית היה ראוי שלא נתיר אותם, אלא שאנחנו מתחשבים בחולשת האדם ומתירים לו? או שההנחה היא אולי שזה דבר שאנחנו סבורים שהוא ערך על פי התורה, שזה דבר שלא ראוי שנאבד אותו. ואז אם נאמר ככה, אז יהיה אפשר לומר, אולי לא שאפיקורסות נראה לי מופרז, אבל לומר שזה לא יהיה נכון אולי.
אבל אז למה יש דין דבר שיש לו מתאים?
כי אז אנחנו, אתה לא תפסיד. אבל אם אתה, כלומר, ההנחה היא שהפסד...
אבל אם אני לא מפסיד, אם אני לא מפסיד, אז באמת... יש לי עניין להחמיר. כן, תפסד עצמו, התורה חכמה.
אז אולי לא בטוח שהתורה רוצה שתפסיד.
ברור שאפשר להגיד ככה, אבל אני אומר שהנקודה היא שבשביל לא לעבור איסור, אתה חייב בכל מקרה להוציא את כל ממונך. זאת אומרת, התורה לא כל כך זהירה בהפסדים שלי בשביל שאני לא אעבור איסור. לכן, אני לא יודע עד כמה אפשר לתת עם הסברה הזאת. אוקיי. אז מה שרציתי להגיד זה שדבר שרוב דאית הקמן והרוב בבית דין הוא בעצם מנגנונים די דומים. אותו דבר, אבל זה די דומה. בכל אופן זה לא רוב דאית הקמן, הרוב בבית דין. אבל לענייננו בעצם, מה שיוצא מהחינוך, אם אני צודק שבאמת החינוך הוא הפשט וקושיה של רב שמעון אפשר ליישב אותה, מה שיוצא באמת מהחינוך זה שהרוב בבית דין תפקידו לחשוף את האמת. נכון? הרוב זה המנגנון שלנו להגיע הכי קרוב, אין הרובה, לפעמים המיעוט צודק, אבל זה הדרך הטובה ביותר שיש לנו, אם אנחנו רוצים לקבוע כלל קבוע, שיהיה נכון תמיד.
גם כשזה לא רוב, זה פה אחד, גם זה לא הרובה.
נכון, ברור, לכן אני אומר, אבל אם אני כבר בוחר אחת משתי אפשרויות, אני רוצה לבחור את הטובה יותר, אז אני אומר, זאת הטובה יותר, היא קרובה יותר לאמת, וזה מחזיר אותנו למה שפתחתי בפעם הקודמת, בשאלה האם הרוב בא להשיג את האמת או את השלום. וזו שאלה למשל האם הולכים אחרי רוב החוכמה או אחרי רוב האנשים. אם אנחנו רוצים את האמת, אז לכאורה צריך ללכת אחרי רוב החוכמה. אם אנחנו רוצים את השלום, צריך ללכת אחרי רוב האנשים. אז פה נראה שהרוב בבית דין תפקידו להשיג את האמת. ואם תפקידו להשיג את האמת, אז צודקים הראשונים והאחרונים שרוצים לטעון, שהולכים אחרי רוב החוכמה. אחרי זה אגב ראיתי עוד אחרונים, זאת אומרת זה לא כך פשוט, אני חשבתי שזו דעה אזוטרית. אבל לא, יש כמה וכמה אחרונים שרוצים לטעון שלא. גם הר"ן ראיתי עכשיו שאומר אותו דבר. שברור שאם יש חכם בבית הדין ושניים שהם לא ברמה שלו, אז הולכים אחריו, הולכים אחרי רוב החוכמה.
אפשר לומר שידונו לבדו.
אז זה אפשר להגיד שיכול להיות שהם אמורים לשאול אותו, לאתגר אותו, לנהל דיון איתו.
לא, כאילו אני יכול להבין שאמרו שהם מצרפים אותו כדיין ועוד שניים שידינו איתו.
זה הבית דין. זה
הבית דין. כלומר
שמלכתחילה הם ככה יוגדרו. כן, אבל זה בית דין של שלושה, אבל הבית דין מוגדר כך, ששני אחרים רק מאתגרים את החכם.
זה נראה לי כאילו מוזר להגדיר את זה כמינוי לדיין, אם אתה מלכתחילה אומר שלא מקבל את
זה. אם יש לך שלושה סמוכים, אתה שם שלושה סמוכים. אנחנו מדברים תמיד כשיש לנו מצוקה, אין לנו מספיק דיינים מומחים. אז בסדר, זה מספיק אחד מומחה, גמירי או שני סבירי. בסדר, אז מה זה עוזר? זה עוזר כי הם מאתגרים, אגב, יכול להיות שזה רק דין דרבנן, זה מחלוקת המוראים בתחילת סנהדרין. אבל חברי דרביקה שם, אם אחד קשר לדון מדאורייתא ואת השניים הוסיפו מדרבנן, או שלהפך, זאת אומרת ששלושה צריך מדאורייתא והוריד, או הקלו מדרבנן, להסתפק באחד ושניים סבירי. בכל אופן, אבל ההנחה הפשוטה פה, זה שהרוב מטרתו לחשוף את האמת. וגם בהליכה אחר הרוב, גם ברוב דאיתא וגם ברוב דלאיתא, גם זה בניגוד לרב שמעון, הוא רוצה לטעון שרוב דאיתא לא חושף את האמת, רק רוב דלאיתא חושף את האמת. רוב דאיתא זה מין איזה גזרת הכתוב כזאת, זה כלל פורמלי, ככה הוא רוצה לטעון. אני חושב שזה לא נכון, זה די ברור. זאת אומרת, תקח בן אדם מהרחוב בלי גזרות הכתוב, מצאת חתיכת בשר, יש 8 חנויות קשירות ו2 טרפות, מה יגיד הידיעות מהרחוב בלי גזרות הכתוב? הוא גם יגיד שבא מהקשירות. אני חושב סברה של בני אדם לא טוב שגזירות הכתוב. אני סתם על פניו זה נראה משונה להגיד דבר כזה.
יש כאלה שאומרו שלהפך,
דווקא כיוון שהוא בלבטי נפך דעת תורה,
סברה היא צריך לעשות ההפך, והתורה חיצה צריך לעשות בכל זאת כמו שאומר.
אמרת לגבי ספק דורש שזה רק שזה ספק שקול, אז מחמירים. אז אם זה פחות מספק שקול, נגיד נפל בשתיים מותרות, אז לכאורה אין פה ספק שקול. שלוש. אז אולי תתיר את זה בכלל מדין ספק שאינה שקול.
זה דין רוב. דין רוב זה הדין של ספק שאינה שקול.
למה כל העניינים של כל דפריש מרובה פריש, אם אני יכול להגיד פשוט שאין פה ספק, יש פה רוב. יש פה...
אבל כשמשהו בא לפניך, למה זה לא ספק שקול? או שהוא אסור או שהוא מותר, כמו שאשתי אומרת. יש שתי אפשרויות. 50-50. לא, אבל כי הוא פריש מרובה. אז ממילא עכשיו זה לא ספק שקול, עליו אתה יכול, יכול אותו.
יש
דברה
לקבלו?
מה?
יש דברה לדין
שקבלו? אני לא מכיר סברה כזאת. ראיתי פעם מאמר של אומן על זה. לא השתכנעתי, אבל הוא נתן את השיעור במכון לב. מישהו פעם שלח לי סיכום על דין קבוע. נתן זה שיעור במכון לב, הוא טוען שיש לו סברה בזה, אני לא השתכנעתי, אני לא זוכר בדיוק מה הוא כותב, כי באינטרנט מצאתי משהו מקוצר, זה לא היה מה שהוא אמר שם. אבל לא השתכנעתי. יש לי איזה חברותה היה חברותה שלי לפני הרבה שנים, עוד פעם הוא הגיע לה עם רעיון אחר שיש לו סברה לדין קבוע. אמרתי לו, כשפשתי רעל על סמך הסברה הזאת, אני מוכן לשמוע. זה סברות הלכתיות כאלה, אבל אתה לא באמת רוצה לומר שקבוע הוא לא 50, שהוא קבוע הוא 50-50.
רוצה לנו, ועל רוב של 51%
כן? אם אני צריך לשתות אחת משתי הכוסות ואחת 49 ואחת 51 אני אשתה את 51. אז טוב, קיצור, זה לא יודע מה להגיד על הקבוע. אני יש לי חשש שהקבוע הזה קצת התפתח מעבר לגובה שלו. זאת אומרת, זה התחיל ממשהו שאולי באמת היה בו איזשהו היגיון, אבל זה הפך לאיזשהו כלל פורמלי שכבר איבד לגמרי את ההיגיון שלו. עכשיו, בשאלה אם אתה זז או אתה עומד בגמרא עם קורנות ציפורי, כל הדברים כאלה שם דברים משונים ביותר, אני לא יודע. בכל אופן, אז זה לגבי הרוב למען השלום או רוב למען האמת. אמרתי רוב החוכמה או רוב המניין. עכשיו, כדי להשלים את התמונה, נעבור אולי לסוג שלישי של רוב, זה הרוב הדמוקרטי. רוב במדינה דמוקרטית, כן, הולכים אחרי הרוב, ככה מקובל. וראיתם, יש ספר של חיים סולובייצ'יק, הפרופסור, נכד של רב חיים. או נין, נין, סליחה. היסטוריון אוניברסיטה העברית, שהוא כתב פעם על, כתב שו"ת כמקור היסטורי. ספר גם מאוד מעניין, שהוא מלמד איך מוציאים מידע היסטורי מתוך שוטים. אתן לכם רק דוגמה לעיקרון משעשע שראיתי שם. זה חוברת כזאת עבודה לסטודנטים בקורס. זאת אומרת, יש, הוא אומר שם, למשל, אם יש לך שני כתבי יד, אחד משובש ואחד תקין, מי המקור?
משובש.
ברור שהמשובש. שאף אחד לא משבש טקסט תקין, מתקנים טקסט משובש. טוב, זה לא מדויק כמובן, כי דברים משתבשים. עובדה שדברים משתבשים, אבל אתה לא עושה את זה בכוונה, אבל לפעמים בא העתקה, נופלים שיבושים, אבל זה רעיון מעניין, כמו אתה חושבים על זה.
לא, בדרך כלל ככה זה מוכר,
והרבים
כותבים את זה
בהסברים פסיכולוגיה. טוב, אני לא הייתי מוכר, כן, הוא מלמד פילולוגיה, זה ספר שמלמד פילולוגיה. בכל אופן, אז הוא, הספר הזה מלמד את העניינים שלו סביב הדיון בשאלה של איך מתקבלות החלטות בקהילה. הוא מביא שם מאמר של יצחק בר, ההיסטוריון, שהוא טען שדין רוב אומץ ביהדות מתוך המשפט הרומי, משהו, כל מיני דברים כאלה. אז הוא כולו מתקומם, בריסקר כזה, אז הוא כולו מתקומם, מה זאת אומרת, אנחנו המצאנו את העניין הזה אחרי רבים לעתות, והליכה אחר הרוב, וסנהדרין, מה זה, זה נולד במאה ה-11, זה היה קיים מקדמת דנה.
מ-11,
המשפט הרומי? קודם כל, כן, הוא יותר קדום, אבל הוא התפשט די מאוחר. זה לא הרומאים של המאה הראשונה לספירה. קוד יוסטיניאן, אני לא זוכר כבר בדיוק את ההשתלשלויות, אבל זה דברים
ש... אבל המשפט שהוא בעקבות המשפט הרומי.
אולי, אני לא בקיא מספיק בהשתלשלות, אבל מה שנקרא המשפט הרומי זה יצור מאוחר, לא יצור מהמאה הראשונה שנייה לספירה. אז אני חושב דווקא שבר צודק, דרך אגב, ואני אגיד לכם למה. אחרי רבים לעתות זה לא רוב בקהילה, רוב בקהילה זה רוב שלישי.
הוא דיבר ספציפית על רוב בקהילה,
קבלת החלטות על פי רוב, החלטות ציבוריות או דברים כאלה. אולי, אולי אפילו זה לא. עוד רגע, עוד רגע, אני אנסה להסביר. העובדה היא השאלה הזאת של רוב בקהילה התעוררה בערך במאה ה-11. השוטים של הראשונים, ממש בתחילת עידן הראשונים, מתחילים שוטים בנושא הזה של רוב בקהילה, והיו ויכוחים גדולים. רבנו תם טען שלא הולכים אחרי הרוב. החלטות בקהילה רק פה אחד. זאת שיטת רבנו תם. והיו ויכוחים גדולים סביב העניין הזה, וכל מיני עידיינויות, ובסופו של דבר זה נסגר או הוסכם לגמרי מאה ה-15 בערך. זאת אומרת, ממש בערך בשולחן ערוך, קצת לפני. זאת אומרת, זה משהו שלקח כמה מאות שנים עד שהתגבש. מה?
מה זה אומר החלטות פה אחד? זה דבר שיכול בכלל להתקיים.
לא יכול להתקיים, אבל אם לא החלטה פה אחד, זה לא מחייך. אל תחיו בזה, אבל רבנו תם אומר רק פה אחד, אין דין רוב במצב כזה.
כלומר, בעצם
יהיה,
כלומר,
הקהילה
יכולה להתפצל, בעצם.
כל אחד יכול להטיל וטו על החלטה.
אי אפשר לכפות על היחיד, זה משהו שאחרים מסכימים בשבילו.
עכשיו, הראשונים טוענים כנגדו, הראש והרשבה וכולם טוענים כנגדו, מה זאת אומרת, הרי אי אפשר להחזיק מעמד, וכתוב אחרי רבים להטות וכולי, אבל הם תמיד אומרים, זה כתוב אחרי רבים להטות, וגם אי אפשר להחזיק מעמד. זאת אומרת, גם הם עצמם מבינים שאחרי רבים להטות כשלעצמו עוד לא אומר את זה. אלא מה, יש סברה שגם אי אפשר להפסיק מעמד, אז אין ברירה אלא להרחיב את הדין של אחרי רבים לטות גם לעניין הזה, כי אחרי רבים לטות מדבר בבית דין. עכשיו, מה הרעיון מאחורי זה? מה הוויכוח מאחורי זה? נדמה לי שפעם ראיתי את הרעיון הזה אצל אילון, ספר שלו, כרך הראשון. נדמה לי ששם ראיתי את זה פעם, אני לא בטוח. בעצם אני חושב שהנקודה היא כזאת. בואו נשאל את עצמנו, למה באמת בקהילה או בכלל בהצבעה דמוקרטית, לא נותנים רוב לחכמים, משקל יתר לחכמים? למה לא משקללים את
הנקודות
IQ? נעשה מבחנים פסיכומטרי.
IQ זה חוכמה?
IQ הוא פסיכומטרי, לא יודע מה נחליט.
אנשים ירצו להחליק
את המבחן.
אתה יודע כמה אנשים? אתה יודע כמה אנשים? זה כמו בית שמאי ובית הלל.
אתה יודע כמה אנשים IQ גבוה הם כיפשים?
בוא נגיד, אני חושב שבסופו של דבר עדיין, למרות כל הדברים האלה, אם הייתי צריך, לא טוב, אני תמיד אומר, צריך לבדוק מה האלטרנטיבה. אם הייתי צריך לבדוק את הרוב, החלטות על פי רוב החכמים או החלטות על פי רוב הציבור, למרות שנכון שחכמים הרבה פעמים מקבלים החלטות טיפשיות, נדמה לי שעדיין ההחלטות שם היו יותר טוב.
אני
חושב.
אני אישית לא חושב.
כן?
חכמים במובן של כאלה שיעזמו.
טלקטואלי.
פסיכומטרי או...
כן, טלקטואלי.
אישית לא.
עוד פעם, הפסיכומטרי הוא מדד מפוקפק לחוכמה. לא רק לחוכמה הפרקטית, אלא גם לחוכמה אינטלקטואלית, הפסיכומטרי הוא מדד מפוקפק. נכון. פסיכומטרי, לא אכפתי, איזשהו מדד. עדיין זה יותר טוב מאשר בלי מדד בכלל. אני חושב ככה, אבל עוד פעם, שווה בדיקה.
יש סכנה שחכמים בין עצמם.
כן, עוד רגע אני אגיע. עוד רגע אני אגיע לכל הסכנות ולדברים האלה. רק סתם, כשאמרתי את זה לאנשים, אז תמיד שולפים לי את העניין הזה של חוכמת ההמון. מכירים את זה, יש תזה כזאת מאוד פופולרית בשנים האחרונות, יצאו איזה מאמרים גם. ובאמת יש כמה ניסויים די מעניינים. זאת אומרת, שמנסים לבדוק כמה שוקלת פרה, למשל. אז אם האדם אחד צריך להעריך כמה שוקלת הפרה, אז הוא יתאה כנראה לא מעט. אבל אם תיתן להרבה אנשים להגיד כמה שוקלת הפרה ותעשה ממוצע, תגיע די קרוב למשקל האמיתי שלה.
זה משהו שהשתחזר או שזה רק הסיפור הוא מלפני 100 שנה?
לא, עשו ניסויים, יש ניסויים על זה.
כן.
אגב, לדעתי, לא בדקתי את זה לעומק, לדעתי זה סברה פשוטה. זו פשוט בכלל חוכמת ההמון. חוכמת ההמון לא אומרת ללכת אחרי הרוב. חוכמת ההמון אומרת שהממוצע יהיה קרוב לערך האמיתי. ללכת אחרי הרוב זה לא ממוצע. זה לא אותו דבר. ללכת אחרי הרוב פירושו לקבל את ההחלטה של הרוב נגד ההחלטה של המיעוט. פה אני לא אקבל את ההחלטה של הרוב, אני עושה ממוצע. זה לא בינארי, או ככה או ככה. זה המון הערכות כמה שוקלת הפרה, או כמה עלים יש על העץ, או כל מיני שאלות מהסוג הזה. ומה הרעיון מאחורי זה? נדמה לי. הרעיון מאחורי זה שכל האנשים טועים. אבל התפלגות הטעויות, תביא להניח שהיא סימטרית סביב האפס. נכון? למה שאנשים יתאו כלפי מעלה יותר מאשר כלפי מטה, או משמעותית יותר? אז נדמה לי ש... מה?
בסוגיה הזאת זה פחות סביר, אבל יש סוגיות שזה מאוד, יש הרבה...
אולי, ואולי שם באמת זה לא יעבוד. אני רק מציע הסבר לזה שחוכמת ההמון אין באמת איזה מיסטיקה כזאת של חוכמת ההמון. אלא מה? זה חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, ברגע שאתה לוקח מספיק אנשים, והתפלגות השגיאות היא סביב הממוצע באופן סימטרי, פחות או יותר, אז אם אתה מציע על הרבה אנשים, חוק המספרים הגדולים אומר, תגיע לתוצאה הנכונה. שמע, אני מאוד סביר, זה לא ממצא כל כך מפתיע. כן, יותר נכון. זאת אומרת, הייתי מנחש את זה לבד, אם היו שואלים, עוד פעם, אם הייתי יודע לחשוב את זה, הייתי מנחש את זה, לא, תמיד חכם אחרי מעשה, אבל אני אומר, זה דבר שבהחלט אפשר להבין אותו, בלי, זה לא הרתיח, ושומעים את זה.
חציון יוצא יותר מדיוק מהממוצע.
מה?
חציון יוצא שהוא יותר מדיוק מהממוצע.
טוב, צריך לבדוק, עוד פעם, יכול להיות שזה גם את זה אפשר להסביר סטטיסטית. השאלה היא איך מסתלגות השגיאות.
אנשים שפתאום נכנס להם איזשהו ג'וק, הם נותנים איזשהו תוצאה מאוד, לא יודע, מיליון טון. אז הוא מטה את כל הממוצע, אבל את החציון הוא לא מטה כמעט בכלל. זה כאילו מצמצם את ההשפעות
הקיצוניים.
כן, זה קוטם את הכתבות של הגאוסיאן. כן, אוקיי. לא, גם יש פה בעיה, כי אתה יכול לסטות כלפי מעלה הרבה יותר מאשר כלפי מטה. כלפי מטה אין משקל פחות מאפס. וכלפי מעלה אתה גם יכול להגיד כמה שאתה רוצה. אולי. בכל אופן, אבל אומר, יש לזה הסברים סטטיסטיים, כך או כך, זה הסברים סטטיסטיים, זה לא שום דבר, זה לא איזה חוכמת ההמון, מסתכלים על זה כאילו שזה אינטליגנציה קולקטיבית כזאת. זה לא אינטליגנציה קולקטיבית, זה חוק המספרים הגדולים. בכל אופן, בכל מקרה זה לא קשור אלינו, כי זה מדבר על ממוצע, ואני מדבר על החלטה בינארית, עם הערכת אחרי
הרוב. זה קשור לפעמים, כלומר, אתה מברוק בפועל בתוצאה של קואליציה,
אם השאלה היא לא בינארית, אין הרבה שאלה בינארית, נגיד ראובן חייב או ראובן פטור בביידי. זה ראיתי פעם מאמר מעניין, של רון שפירה, היה סגן של מנחם פינקלשטיין בפרקליטות, הוא היום נשיא משללת פרס, משהו מתמטיקאי משפטן כזה, הוא כותב מאמרים. אז מנחם פעם הביא לי חוברת שלו, ששם הוא מדבר מה עושים כשיש חילוקי דעות בין שופטים. אז יש לו כל מיני אלגוריתמים מתמטיים איך למזער טעויות, להגיע להחלטה, אבל שם למשל יש לו כל מיני הצעות מהסוג של אם שופט אחד אומר שחייב שופט, ושני שופטים אומרים שהוא חייב ושופט אחד אומר שהוא פטור, אז תן לו שני שליש או מין משהו כזה. זאת אומרת, אז הופך את ההחלטה ללא בינארית. אז נכון שזאת החלטה שבהכרח לא נכונה. תוספות בתחילת במציע הרי מדבר שלא עושים חלוקה כשלא יכולה להיות אמת. החלוקה הזאת לא יכולה להיות אמת.
כן, אבל
אבל המזעור של
אתה מתקרב
למזעור של הטעות. כן, תלוי מה הקריטריון שלך. בכל אופן, אז בעצם מה שעולה כאן זה שאלת שלטון הפילוסופי. אפלטון בעצם הרי הציע שבמדינה מי שישלוט זה החכמים. מה זה עוזר לי מיליוני טיפשים כמו טיפות ים פעמים באוקיינוס? מה זה עוזר לי? לא משנים כקליפת השום מול חכם אחד, כמו שמתנסחים כמה פילוסופים. ולכן מה?
מתנסחים כמה חכמים.
כן, כמה חכמים. ולכן בעצם אפלטון טען שצריך להיות שלטון הפילוסופים, שלטון החכמים. עכשיו, כשאנחנו חושבים על זה היום, זה ממש נשמע כמו כפיקה בעיני אנשים. עכשיו, יש כאלה שמסביר, למה זה כפירה בעיקר? למה באמת זה לא הגיוני ללכת אחרי החכמים? אז הטענה אחת אומרת, כי לך תדע, מה זה חכם? חכם שיודע לפתור בעיות מתמטיות, הוא לא בהכרח חכם בהחלטות פוליטיות, או ביטחוניות, או איך תמדוד, קשה למדוד את החכמה. זאת לא טענה מהותית, כי זאת טענה טכנית. זאת אומרת, אם הייתי יכול למצוא את הקריטריון לקבוע מי חכם בהחלטות פוליטיות, החלטות ביטחוניות, כלכליות, אז הייתי ממשקל.
אבל זה טענה טכנית כל כך...
לא, בסדר. לא, אין לי...
טענה טכנית מהותית, כן?
בסדר, אבל אין לי בעיה עם הטענה הזאת, אני רק מאפיין אותה, טענה שאני שומע אותה, אני רק אומר, אבל עדיין היא טענה טכנית, זה רק קושי במדידה. הוא לא כופר בזה שבעצם לו היה לי קריטריון, אז הייתי צריך לתת את ההחלטה לחכמים. רק אין לי קריטריון, מי זה חכמים? טענה שנייה זה מה שאורן אמר קודם, זה החשש מהשתלטות. זאת אומרת, החכמים, אם הם היו עושים את הכל לטובתנו באופן לגמרי אלטרואיסטי, אז באמת יש היגיון למסור להם את ההחלטה. אבל הם בני אדם כמוני וכמוכם, והם יעשו מניפולציות, נתנו להם לשלוט, אז הם ידאגו לאינטרסים שלהם, וכיוון שכך לא רוצה לתת להם את ה...
זה בקיצור, הם לא החליטו לפי החוכמה, הם החליטו לפי אינטרס.
לפי האינטרס, בדיוק. אז לכן אין טעם, החוכמה לא, לא, לא תנחה אותם, אז אין טעם לתת רוב החוכמה. אז גם זה אבל שאלה טכנית. לא יצויר שהיה לי חכם שיש לי אמון מלא בטוב שלו וביושר שלו, אז כן היה נכון לתת לו את זה. אלא מה? יש לי בעיה טכנית, כי אין לי אמון בחברה האלה. פעם, שסיפרתי לכם, פעם הייתי ברקובר, הזמין אותי להנחות איזה סדנה של שופטים כאלה ועורכי דין, היה עושה סופי שבוע, שלומדים סוגיות כל פעם, כל מיני סוגיות. פעם אחת אנחנו למדנו את המקרה הזה בגמרא, כמה כתובות, לא זוכר. המקור לרמב״ם, שהרמב״ם כותב שבדיני ממונות יש לדיין לעשות לפי מה שאין עבורות, לפי מה שדעתו נוטה, לא לפי דיני הראיות הרגילים. מה המקור לזה? גמרא מספרת על רבה שבאה לפניו אישה לדון, ורבה הטילה לה שבועה, ואז נכנסה אשתו של רבה לבית הדין, אמרת לו, תשמע, אני מכירה אותה, שקרנית פתולוגית, אל תשביע אותה. אז הוא הפך את השבועה על שכנגדה, שהוא נשבע ונטל, שזה מעשה בעייתי. כי כשאתה הופך את השבועה ונותן לה תובע להישבע, אתה בעצם מאפשר לו לקחת כסף. זאת אומרת, אם אתה מטיל את השבועה על הנתבע, אז הוא נשבע ונפטר. אם הוא לא נשבע, הוא ישלם, אבל זה בידו להחזיק כסף, אבל אין בידו להוציא כסף. כשבידך להוציא כסף, זה מאוד בעייתי. אני יכול להתנפל על כל אחד להישבע ולקחת כסף. מספיק שקרן אחד שמוכן להישבע לשקר, הוא יוציא כל הכסף מכולנו.
לא, כי שוב, אם
יש בזה
בעקביות, אז
יחשבו אותו. לא, לא משנה, אני מדבר ברמה עקרונית, מה הקושי במדיניות כזאת. הקושי, זאת אומרת, יותר קשה לתת למי שמוציא להישבע מאשר לתת. לכן שבועות התורה, למשל, זה רק השבועות של מי שנפטר. שבועות המשנה יש שבועות על נוטל. אבל גם כן, בגלל שמעיקר הדין הוא היה צריך ליטול. החכמים החמירו עליו שלא ייטול בלי שבועה, זה חומר, זה לא כולה. אבל פה הוא הקל עליו להישבע, זאת אומרת, להישבע וליטול. אז השופטים שם התקוממו נגד הדבר הזה. מה זה? זה החצר הפרטית שלו, זאת אומרת, אשתו נכנסת, לוחשת לו באוזן שהאיש הקרנית, אז הוא הופך את השבועה. מה קורה פה? אז אמרתי להם, תראו, אני חושב שיש לכם ראש קרימינלי. זאת אומרת, תחשבו, נגיד, מצב היפותטי, בסדר? יש לנו דיין בקהילה, יש לנו אמון מלא באינטגריטי שלו, ביושר שלו. אנחנו יודעים, אין, האיש הזה לא יוציא דבר שקר, לא יוציא אגורה לטובת עצמו. נגיד שאנחנו, יש לנו אמון מלא בבן אדם הזה. מה אתם מציעים לעשות במצב כזה? אשתו נכנסת, וגם אשתו, הוא מאמין לה, הוא מכיר אותה היטב, הוא יודע שהיא אומרת לו את האמת. אוקיי? אז אתם מציעים בעצם מה לעשות? להשביע את האישה השקרנית הזאת, ולהשאיר את הכסף שהוא לא שלה. למה? כי אתם לא רוצים שזה יהיה חצר הפרטי של
הדיין.
אתם לא רוצים שזה יהיה חצר הפרטי של הדיין. זאת אומרת, אתם ממשכנים את האמת העכשווית בגלל חששות עתידיים, כי יעשה את זה גם מישהו שלא ראוי. בוא נראה, אם יש חשש כזה, אין חשש כזה, אבל אל תניחו את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, אם יש לי אמון בבן אדם, אז הרי זאת הדרך הנכונה, אני באמת רוצה שיוציא לאור את האמת. אלא מה, אתם רגילים שאין אמון בבני אדם, גם לא בשופטים. בסדר, או בצדק או לא בצדק.
על אמון כזה זה משהו שאפשר לשקול אותו, גם אז נראה לי לומר שאתה נותן אמון מוחלט ממישהו, זה מופרז תמיד, אבל...
מה זה אמון מוחלט? זה לא אמון מוחלט.
לא,
אבל לא לתת אמון מוחלט, זה גם מוחלט.
אוקיי, לא,
זה משהו שאתה
שאני מתכחת רק למשפט הקודם שלנו, אבל לא משנה, לתת אמון כזה זה משהו שהוא ניתן לשקול אותו באיזושהי קבוצה סגורה קטנה. יכול לומר שאני יודע מה, שני תלמידים שבאים לראש הישיבה ונסמכו עליו גם במשהו שהוא... ברגע שזה מערכת ציבורית, אני חושב מערכת ציבורית שתעבוד ככה.
לא, אין בעיה, אבל רב היה דיין בעירו, באו לפניו שני אנשים לדון, בסדר? בהנחה שהם מכירים אותו ויש לו אינטגריטי, בסדר גמור. אז אם זאת האמת מבחינתו, מה פתאום שאנחנו נחייב אותו להשביע שקרנית פתולוגית ולהשאיר את הכסף? אין בזה שום היגיון. נכון, אני מבין את ההיגיון שברור שזה יכול לקרות גם שאולי אתה לא קורא אותו נכון והוא לא כזה ישר, אולי יבוא מישהו אחר שהוא לא כזה ישר וישתמש בכללים האלה.
אבל באים משה ואהרון ומעידים שרובן שחד לשימון, אז הם יכולים להיות
מחרתיים מחים,
וזהו. לא מקבלים, אחת משאנחנו עומדים בוודאות שמה שהם אומרים
אין לכן עמי,
אלא הוא
לא יש כלל בתורה שאחים לא מקבלים את הידוש שלהם, לא בגלל חשד שקר. גם בלי משה אחים לא מקבלים את הידוש שלהם, למרות שהם דוברי אמת. הנחה היא שהם דוברי אמת כל שני אחים, לא רק משה ואהרון. משה ואהרון זה רק דוגמה קיצונית.
בכל זאת לא משהו. יש אמון מלא.
אבל גם בשני אחים הרגילים יש להם חזקת כשרות.
יש כלל שאתה לא משביע בשביל להוציא כסף, אז...
אבל יש גם כלל שיש לתאם לעשות את מה שאין עברות. זה לא בניגוד לכללים של התורה. בניגוד לכללים של התורה לקבל אחים, שני עדים שהם אחים. אבל זה לא בניגוד לכללים של התורה, כי התורה עצמה אומרת לנו, ההלכה על ידי התורה, ההלכה אומרת לנו שאנחנו עושים מה שהאמת, כל עוד זה לא סותר איזשהו עיקרון ספציפי. זה הכל? עכשיו, אני מבין שאתה רוצה לקבוע איזשהם כללים כדי שלא יהיו הידרדרויות. בסדר? אבל אתה גם צריך להבין שגם זאת מדיניות נורא בעייתית. כן, המדרונות החלקלקים של המדרונות החלקלקים. זאת אומרת, האנשים כל כך התרגלו לראש הקרימינלי הזה שהם לא מוכנים לקבל, שנותנים אמון בבני אדם. כן, לא, בכלל. זה אפילו לא במערכת ציבורית. הם כבר שורחים שזה רק במערכת ציבורית. הם כבר לא נותנים אמון בכלל בבני אדם. שהם ישמעו את זה גם בתוך קבוצה סגורה, גם אז הם יגידו, מה זאת אומרת, זה לא מתנהל כמו שצריך. זה כבר נהיה דפוס מחשבה אצל אנשים. זה התחיל אולי באמת מהתנהגות ציבורית, אבל אני חושב שזה כבר הפך לדפוס מחשבתי.
לא, גם בתוך קבוצה סגורה
זה לא
ככה. בתוך קבוצה סגורה יש...
אם היא רוצה, היא עושה את זה, וזה בסדר גמור, זה לא התנהלות לא תקינה. למה נזכרתי בזה? כי אמרתי ש... כן. אם יש לנו אמון בחכמים שלא ייקחו לעצמם את הכוח ויפעלו למען האינטרס שלהם, אז כן ניתן להם את ה... שני הנימוקים האלה, החשד שאולי הם יפעלו אינטרסנטית, או הבעיה שאנחנו לא יכולים למדוד חוכמה, הם שניהם טכניים. במובן הזה, שלו יצויר שהיו לנו באמת חכמים וישרים, אז כן היינו נותנים להם את הזכות להחליט. או אם אתם רוצים איזה אלגוריתם יותר מתוחכם, אז היינו ממשקלים את הכוח שיש לך עם האינטליגנציה שלך. כי זה לא אחד או אפס. אבל מי שיותר חכם יקבל משקל יותר גבוה על האצבע שלו. אפשר למשקל את זה באיזושהי צורה ולקבל החלטות מוטות. מוטות חוכמה, זאת אומרת, תלויות חוכמה.
זה כבר
לא מוטות.
ברשות השופטת, שממנים שופטים, כאילו שהם כאילו בגדר חכמים, נותנים להם סמכות להכריע אחרות שהן נוגעות לציבור. למרות שזה לא קשור לבחירה של רוב. כאילו ממנים שופטים שהם בגדר חכמים שהם מכריעים סוגיות ציבוריות.
הם
לא מחוקקים, המחוקק מחוקק בגלל ממשל של נציגים, הוא בעצם כנציג שלי, כי אי אפשר את כולנו לאסוף לכיכר העיר ולהחליט. אז עושים דרך קיצור, רק עניין טכני, אז עושים את זה דרך ממשל של נציגים. אחרי שמחוקק חוקק, אז השופט רק מחליט מה לעשות תיאורטית.
בשביל זה יש את כל מלחמה על המינוי שופטים.
נכון,
גם לחוקק אי אפשר להימנע מזה.
ברגע שאתה חורג מזה,
לא, אבל פה בגלל שאין ברירה, מה אחרת נעשה? לא, ומה יקרה אם יש סכסוכים בין אנשים או אם יש מישהו שעובר על החוק?
לתת זה לנציגי ציבור שנבחרו כשופטים על ידי הציבור.
אבל זה גם נבחרו על ידי הציבור.
לא,
נבחרו על ידי הציבור דרך הכנסת,
לא על קטריון ציבורי.
לא, כי צריכים להכיר את החוק. מדובר על מעבר על החוק. לא, זה לא שיתון החכמים במובן שהם יותר חכמים, אלא במובן שיש כללים שהם הקובעים והם מכירים את הכללים.
הם המומחים לחוק.
אחרי שכבר עברנו למישור הפורמלי, אז עכשיו בסדר, אתה צריך להכיר את המישור הפורמלי כדי לעבוד איתו. אני אגב פעם חשבתי שבאמת זה מיותר. זאת אומרת, המערכת הייתה פועלת יותר טוב אם היו בוחרים שופטים ולא היו חוקים. בלי שיהיו חוקים. לא בכל תחום, אבל בהרבה מאוד מהתחומים יכול להיות שאם לא יהיו חוקים זה יתנהל יותר טוב. כי בין כל מחו החוקים לא באמת מצליחים להסדיר התנהלות קבועה, מה שהם היו צריכים לעשות. בין כל מחו אתה לא אף פעם, תשאל לו כל עורך דין, אתה לא יודע מה יקרה כשאתה מגיע לבית משפט. אין לך מושג מה תהיה ההחלטה. אפילו כמי שמכיר את כל החומר. אין לך מושג, אתה לא יכול לתת ניבוי.
זה לא נכון לרוב המקרים, דעתי.
ברוב המקצוע עורכי דין, אני שאלתי עורכי דין.
במקרה שאתה מגיע לבית, מי שמגיע לבית משפט, זה בדרך כלל המקרים האלה.
בסדר, אני מדבר על הדברים האלה.
אבל המקרים שבהם זה ברור,
הם
הגיעו לבית המשפט.
אני מדבר על המקרים שמגיע לבית המשפט. על המקרים שמגיע לבית המשפט, שיגיעו לברורים של הציבור.
השאלה אם בית המשפט, השאלה אם מגיע שאלה שבית המשפט צריך לקבוע אם יש מספיק ראיות לגבי העובדות.
אוקיי.
זה רוב המקרים, אתה במשפט פלילי בזה.
בסדר, וגם שם אתה לא יכול לדעת אם הוא יקבל את הראיות האלה או לא יקבל את הראיות האלה.
שם באמת אין חוקים.
כן, אבל שם
באמת אין חוקים.
אז לכן אני אומר, אבל הנקודה היא שהחוקים לא מצליחים לתת לך את הוודאות שהיו אמורים לתת לך. אז אם זה כך, תחשוב איזה סרבול כל מערכת החוק הזאת יוצרת. סרבול אדיר. אתה עורכי דין ותחמנים כאלה ותחמנים אחרים ושתורות בבית משפט שמאבד לגמרי את האפקטיביות שלו. אתה מקבל את הפסק דין אחרי שנים כבר. רגע כמה. זה סורבל לגמרי. תבוא לפני שאדם חכם, שלושה אנשים חכמים, שהציבור נתן להם אמון שהם ישרים והם חכמים. תבוא לפני, תציע את הנותיך, אבל הם החליטו, זה הכל, בלי כל הביבולי מוח בסדר הדין.
אבל למה, את כל הדברים האלה צריכים לעשות, אז עדיין גם לזה יהיו עורכי דין ויהיו כל זה.
יהיו עורכי דין שיקצרו מאוד, לא יהיו סעיפי חוק, אתה לא צריך לעשות פטנטים. בוא נראה, תגיד מה אתה אומר. מה שהיה אגב פעם, מה היה בבית דין של פעם? מה, הדין לקח שנים? מה פתאום? באו לפני הדיינים, ושם יש חוק, ההלכה. באים לפני הדיינים, תהיה ישיבה, היו שתי ישיבות, שלוש ישיבות, גמרנו, אין, לא היה יותר מזה. המערכת שלנו כל כך מסורבלת, בגלל שהיא מנסה להיות פשוטה, ומנסה לתת ודאות, שיהיה חוק קבוע, ולא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. מה יוצא? שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, ואתה גם מסורבל. אשמח
כמו
לקבר,
של הגעת
הידיים. היושר. לא, מה זה יכרות הידיים? שעשים לו גבולות גזרה. אתה לא יכול להרוג, אתה לא יכול להוריד ידיים. אבל בסדר, בתוך זה תחליט אם הוא חייב לו, לא חייב לו.
זה החוקים, הם עושים קירור.
לא, אבל החוקים עושים הרבה יותר מזה. לכן אני אומר, אני לא אומר שלא יהיו בכלל ספר חוקים. יהיה ספר חוקים באובי של חוברת קטנה. ניתן לשם כללים, מסגרת שבתוכה פחות או יותר עובדים, זה הכל. כל הסעיפים וסעיפי הסעיפים שדורשים מומחיות כזאת, שזה, אתה צריך לעורך דין כזה ושלם לו מיליונים. אתה מפסיד המון כסף. בשביל מה? בשביל לקבל את זכויותיך. אחרי זה, אם זכית, אז השני ישלם את המיליונים שאתה שילמת לעורך דין, חוץ מהכסף שהוא חייב לך. כל העסק כל כך מסורבל, שמי אמר שהצר שווה בן זה כמלך בכלל? מה שצריך חוק. אני אומר לגבי, צריך לעבור כמובן ספר החוקים, זה נורא כללי ונורא גס, אבל אני אומר שהחלק גדול ממערכת החוק לדעתי מיותר. שים שם אנשים שלא משפטנים, אנשים שהם ישרים, פרטם בהם אמון שהם ישרים, זה הכל.
זה רואה אנשים כאלה.
לא, לא, אני חושב שכן, אני חושב שכן.
לא, לא יודע אנשים ישרים, אין אנשים שנותנים בהם אמון, כי אני לא יכול לדעת.
זה כל אלגוריתם שיקבע את זה. אבל שיקבעו אותם לפי היושר, לא לפי המיומנות המשפטית, או לפי הקואליציות, או לפי הנדמה. אני חושב שזה, זה אותו דבר אגב כמו הפסיכומטרי, כל הדברים האלה שנותנים, במקום הפסיכומטרי, בדיוק החבר אמר לי לפני כמה זמן, אני אמרתי את הפסיכומטרי, תכניס את, כמו שעושים בכלכלה, תכניס את כל האנשים לשנה א', ואחרי שנה א', תחליט מי מתאים ומי לא מתאים. זה הרבה יותר יעיל מהמון בחינות.
אבל זה מה שקורה, תראה,
למשל. בכלכלה זה מה שקורה.
לא, תראה, למשל בפסיכומטרי, בשביל להיכנס ללמוד פיזיקה, אתה יכול להיות אידיוט מושלם,
פיזיקה אין ביקוש, פיזיקה אתה צריך דופק,
ואחרי חצי שנה אתה אף, זה מה שקורה.
אוקיי, אבל אני אומר, לא, אבל זה בדיוק הנקודה, בשביל מה צריך את כל זה? גם המיון הוא לא רלוונטי, פסיכומטרי זה מיון אחד לכל התחומים. שים אותו במשפטים, בפיזיקה ובמתמטיקה, תמיין אותו בדיוק על מה שצריך, וגם אם הוא לא למד בתיכון, תן לו צ'אנס, שילמד עכשיו. וכל הכסף שמוצאים על הפסיכומטרי, תעשה אולם גדול בשנה א', תכניס שם עם המרצה איזה כמו סטודנטים. אני חושב שזה הרבה יותר פשוט מאשר מה שקורה היום. הטירוף של פסיכומטרי היום הוא מטורף. ממש מטורף. מטורף ולא נותן את הפירות.
בזמני והסטודנטים יעשו לא רע בכלל.
לא, זכר אני אומר, פסיכומטרי הוא
לא...
לא נותן את התפוקה. וגם הרבה אנשים שלא עבדו בתיכון, אז מה, אז עכשיו בגלל זה הם הפסידו. כל העסק הוא לא... זה לא הגיוני כל העסק, זה המון כסף. מי שאין לו כסף לא יכול לעבוד.
אני מכיר כמה פרופסורים כבדים בכל מיני תחומים, שהם אומרים שאם היום היה פסיכומטרי, הם לא היו מתקבלים.
בסדר, הם היו מתקבלים, אני מניח. נוח להגיד את זה. אבל בסדר, יש המון... בקיצור, אני אומר, הרבה פעמים אנחנו באים להסדיר משהו עם איזשהו מערכת של כללים, מדדים וזה, ואנחנו בעצם שופכים את התינוק עם המים. אנחנו נהיים שבועים של המדדים, נהיים שבועים של הכללים. כשהכללים בעצם באו במקור להקל, אבל בסוף הכללים בולעים את התמונה, הם הופכים להיות התמונה עצמה, במקום להיות איזשהו קירוב של התמונה. אגב, גם בהלכה זה ככה, דיברנו על כללים בהלכה, כן, על פוזיטיביזם ועל... שהטענה שגם בהלכה הכללים בצד הכל היו קירוב לאיך ההלכה התנהלה, ובאיזשהו שלב פתאום ההלכה נהייתה אוסף הכללים. זה ברור שזה לא עובד, מי שעובד עם הכללים לא פוסק נכון, זה לא, זה טעות לחשוב את זה.
חבר גם הפסיקה בסדר ראשון.
כן, ברור, זה אותו, בהמון תחומים אפשר לראות את אותו רעיון. אוקיי, בכל אופן, אז מה משותף לטענות האלה כנגד התזה של אפלטון, שלטון הפילוסופים, זה שהטענות האלה הן טענות טכניות. זאת אומרת, ברמה העקרונית הם מקבלים את הטענה האפלטונית, שהחכמים צריכים להחליט. ואני טוען שיש פה טעות בסיסית. לא צריך תירוצים, וזה לא בעיה טכנית ולא כלום. למה? כי כל אלה מניחים שהמטרה של רוב דמוקרטי זה להגיע לאמת. אבל זה הדרך שלנו להגיע להחלטות הכי טובות. עד כמה שאפשר, אני חושב שאפשר לפספס. הכי קרוב לאמת שאפשר, לא משנה.
לא, למה אתה קורא לזה אמת?
אמת הכוונה להחלטות הכי טובות. האמת מבחינת מה הכי יעיל, מה הכי טוב לנו, לא משנה, כן. לאיזושהי תשובה נכונה, במובן הזה אני מתכוון. אז זה כמו חוכמת ההמונים, זאת אומרת, זה האלגוריתם שלנו להגיע כמה שיותר קרוב לתשובה הנכונה, כמו החינוך. ואז מתחיל הדיון, אם הולכים אחרי רוב החוכמה או במניין, זה בדיוק שלטון הפילוסופים, כן? הם הולכים, בדיוק אותו דיון שמתעורר בחינוך, היא מתעורר גם כאן. אלא מה? שבחינוך זה הגיוני לעורר את הדיון הזה. אבל כאן לא. למה? כי שהמטרה של רוב דמוקרטי זה בכלל לא לקבל את ההחלטות הכי טובות. פשוט שטות לחשוב כך. המטרה של רוב דמוקרטי זה לקבל את ההחלטות שהציבור רוצה. זה בכלל לא קשור להחלטות הנכונות. נגיד שיש ציבור של מטומטמים. שהם רוצים לתת למלחמה עבודה מראש, אבל זה מה שהם רוצים. עכשיו זאת החלטה מטופשת. אם היה שם חכם אחד שעוצר אותם, כולם היו מרוויחים. אבל זכותם לקבל את ההחלטות על מה שהם רוצים, איך שהם רוצים להתנהל. רוב בדמוקרטיה יסודו בזכויות, לא באמת. יש לי זכות להשפיע על גורלי, והזכות הזאת לא מותנית במנת המשכל שלי. מה זה קשור? אני בן אדם שיש לו זכויות, וזה שאתה חכם תשקול אם אתה רוצה להיות בחברה אחת יחד איתי ולקבל החלטות, כן, כי נקייה דעת בירושלים היו בודקים ויושב איתם לסעודה. אם מישהו שלא ראוי, אם מישהו שלא ראוי מצביע יחד איתי ואנחנו הולכים אחרי הרוב, באמת נכון, אני לא נכנס בכלל לעסק הזה, כי אני לא מוכן לקבל את ההחלטות של רוב כזה שהם כולם אידיוטים בעיניי. לא רוצה לקבל את ההחלטות, בסדר, אז אני לא משחק איתם על אותו מגרש. אבל אם אתה נכנס לחברה שאתה חלק ממנה, קח בחשבון שכל החברים שם יש להם זכות להשפיע על גורלם, ולא רק לך, ויכול להיות שזה יביא להחלטות אולי לא טובות, בסדר, אבל זה מה שהחברה רוצה, וכיוון שזה מה שהחברה רוצה, זה מה שאנחנו נעשה. הרוב בדמוקרטיה תפקידו להוות אלגוריתם שאומר לי מה החברה רוצה, לא אומר לי מהי ההחלטה הנכונה. כיוון שכשיש החלטות שלגביהן יש חילוקי דעות בחברה, אוקיי? אז כשאני רוצה לעשות עכשיו את מה שהחברה רוצה, מה זה מה שהחברה רוצה? זה רוצה כך, והוא רוצה כך, והוא רוצה כך. כל אחד רוצה משהו אחר, או קבוצות רוצות משהו אחר. מה החברה רוצה? אז אני צריך להחליט על איזשהו אלגוריתם. אגב, זה תחום שלם בכלכלה, מתמטית, של קבלת החלטות יציגות. יהיו כללי יציגות. יש איזה משפטים, משפט קונדורסה, וכל מיני. עוד איזה משפטים, פעם נתתי איזה הרצאה בבר אילן עם איזה שמואל ניצן, פרופסור לכלכלה. הוא הוציא ספר מאוד מעניין באוניברסיטה הפתוחה. שיוצא לו, אני חושב שזה מעניין מאוד לקרוא את זה. נתן לי לקרוא את זה לפני שדיברנו שם, אז שם גיליתי את כל העולם הזה.
בן
שלו
אדמות?
מה?
בן שלו
אדמות? לא יודע, אני מכיר לא את אדמות ולא יודע אם הוא הבן שלו. שמואל קוראים לו נדמה לי לפרופסור. בכל אופן, אז כל הכללים האלה בעצם יש שם משפטים מאוד יפים. הוא נותן, זה לא שלו, זה קורס, אבל יש שם משפט שמראה שאם אתה דורש כמה דרישות מכלל הייצוגיות שלך, זאת אומרת, אתה רוצה שההחלטה תייצג באופן מקסימלי את דעות הציבור, שתהיה טעות מינימלית, ושהיא תהיה כזאת, כמה דרישות די סבירות, יש משפט שאומר שאין החלטה כזאת. אי אפשר להגיע להחלטה שמקיימת בכל הדרישות האלה, זה משפט במתמטיקה. מאוד, מאוד חביב, תחום יפה מאוד, אני נהניתי מאוד לקרוא את זה. בכל אופן, אז התחום הזה בעצם זה כל מה שהוא עושה. הוא מנסה להציע אלגוריתמים.
אני לא מבין למה זה קשור לכלכלה.
מה?
למה זה קשור לכלכלה?
שאתה רוצה מדיניות ציבורית. בסדר, בכלכלית.
בכל תחום.
נכון. שאתה רוצה להשקיע כסף במשהו. במה להשקיע כסף? אז זה רוצה להשקיע כסף בישיבות, והוא בתרבות, והוא בכדורגל, והוא בכל אחד במשהו אחר. אז במה להשקיע את הכסף? או איך נחלק? זה שאלות מאוד מסובכות לפעמים. זאת אומרת, אז פה הכלל של הליכה אחר הרוב או הכלל של הממוצע הוא הכלל כמובן הפשוט ביותר. מה תפקידו של הרוב במקרה כזה? הרוב זה בסך הכל אלגוריתם שאומר לי מה הציבור רוצה. עכשיו זה במובן מסוים זה שרירותי, כי זה לא מה שהציבור רוצה, זה מה שרוב הציבור רוצה, אבל זה הכלל שבו בחרתי, כי אני צריך להגיע להחלטה אחת, אין מה לעשות, בסוף צריך לעשות משהו אחד. אז הכלל הכי פשוט זה הרוב. אגב, יש שם כללים יותר טובים, יותר משוכללים מאשר הרוב, שמייצגים מה שלפחות נראה יותר סביר, שהם יותר מייצגים מה שהציבור רוצה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם הרוב רוצה משהו מסוים והמיעוט רוצה משהו אחר, אבל המיעוט נורא רוצה מה שהוא רוצה, ולרוב זה פחות חשוב. יש מקום למשקל עד כמה זה חשוב למיעוט ולא עד כמה זה חשוב לרוב. ובטור שהמספר רק קובע.
בשביל זה יש קוליטר. מה? זה פועל מתממש, תצור בזה שיש
קוליטר. בסדר, קוליטר זה עוד אלגוריתמים שיכולים לייצג את העניין הזה. אני אומר, כל זה זה בסך הכל אלגוריתמים שונים כדי לייצג מה הציבור רוצה. אבל נחזור עכשיו לעניין הרוב. האלגוריתם הכי בסיסי זה הליכה אחר הרוב, כמו שמקובל בדמוקרטיה, כמו שמקובל בקהילות וכו'. הליכה אחר הרוב, זה בסך הכל אומר מה הציבור רוצה. זה בכלל לא צריך לקלוע לשום מקום.
גם שם יש, יש סבירות מיעוט. אני אומר שיש ציבור רוצה, שיש שם איזה מיעוט בתוך הציבור שצריך לשלול מהם את כל
הרוב. לא, בסדר, אז יש הריצות הרוב, בסדר, יש את כל הבעיות של הריצות הרוב וכו'. אני מדבר נגיד על החלטות, לא קשור, אל תשלול את זכויות המיעוט, אלא מה לעשות, מה כולנו נעשה, לצא למלחמה, נקבל החלטות כלכליות כאלה או אחרות, במובנים האלה.
באזרחות זכור שלמדנו בתיכון שיש שאלות מתי הולכים לשאלה, מתי משאירים זה לנציגי הציבור, ולמה, מה שקולים בדמוקרטיה ישירה ייצוגית. אז מעבר לנושא הטכני שאי אפשר שכל אחד יקבל את ההחלטה, הם אומרים שגם יש עניין של המומחיות והחוכמה בקבלת החלטות, בהבנה הציבורית.
אבל אפילו אם אתה מקבל את הדבר הזה, זה רק בגלל שהציבור רוצה להפקיד את הדברים בידי אלה שיש להם מומחיות וחוכמה. בהנחה שזה באמת כך. אם הציבור לא ירצה, זו זכותו להגיד שלום. הרבה פעמים אנחנו, נכון שהציבור לא עשה על זה הצבעה, אבל בעצם אנחנו כאילו עומדים את דעתו של הציבור, זה תמיד תיאוריות שבאות עד הוק. אבל זה הצדקה שהיא לא בגלל שאנחנו מחפשים את האמת. זה שהציבור באמת, במקרה מה שהוא רוצה, לא במקרה, מה שהוא רוצה זה גם מה שמועיל לו, זה מה שהאמת. זאת אומרת, הרי בדרך כלל אנשים רוצים את הדבר המועיל. אוקיי? אז לכן, אני אומר, טוב, אז בואו ניקח את האנשים שיובילו אותנו בסיכוי גבוה למה שמועיל, וניתן להם, נפקיד בידיהם את הסמכות. אבל זה רק בגלל שאנחנו החלטנו להפקיד בידיהם את הסמכות, זה לא בגלל שהם באמת חכמים. זה כשלעצמו לא נותן להם שום סמכות.
הציבור רוצה לך, זה בגלל שיש לו אידיאולוגיה להחליט לבד, או בגלל שהוא מאמין שכשהוא החליט לבד, הוא יקבל החלטות טוב?
לא, לא, זה לא בגלל, זה לא אידיאולוגיה בכלל, זה לא בגלל מה ש... זה זכות.
למה בן אדם, אני לא רוצה, למה שאני...
אתה לא רוצה, אין בעיה, תוותר, מותר לך לוותר.
כשיש שלטון דיקטטורי, אז הוא יקבל החלטות לא טובה. כשיש שלטון דמוקרטי...
לא, אני לא חושב שזה ככה. בגלל שיש שלטון דיקטטורי, אגב, שלטון דיקטטורי הרבה פעמים קיבלו החלטות יותר טובות.
אני אביא לך דוגמה שאני מכיר היטב.
כן, סינגפור.
סינגפור הוקמה על ידי בן אדם, לי קואן יו, ב-1967, אני מניח משהו כזה, והוא נפטר לא מזמן. הוא היה ראש הממשלה, 30-40.
עכשיו הבן שלו נדמה לי, לא?
מה, הבן שלו החליף אותו כל שם שנה, כן. וזה, אני קורא לזה דמוקטטורה, כן? זה דיקטטורה, באמת, באמת זה דיקטטורה. הוא לקח אומה של ביצות, ואני לא יודע מה, וסינים שהגיעו מסין, הוא קרא להם, הוא בעצמו סיני, כן? סינים מלוכלכים. ועשה מהם, המדינה אחת מהמובילות היום, כולה 3 מיליון, 4 מיליון אנשים, הייתי שם המון פעמים. הכי נקייה בעולם, במבחינה כלכלית הכי מתקדמת, אני אומר מבחינת רמת החיים הממוצעת של אנשים.
אין שחיתות.
מבחינת הרמה הממוצעת של אנשים.
אין שחיתות, אין מספיק
שחיתות. אין שחיתות, אין
שחיתות. תקל במדדי שחיתות, יש מדדי שחיתות.
מדדי שחיתות הם מספר אחת בעולם בשלילי, זאת אומרת, ואין שחיתות. אני מכיר את זה אישית, זה לא שאני קראתי מאמרים. הייתי שלום, אני מכיר הרבה מאוד. למה זה קורה? כי זה באמת בן אדם עם יושרה, ובאמת באמת כל חיי מה שהיה אכפת לו זה מה קורה לאומה.
ועוד פעם, זה אותו דבר כמו רבא. אנחנו מפחדים
מדיקטטורה. הבעיה היא שאם אתה מתן כוח כזה, אם מגיע לך מישהו שהוא קצת והוא מתחיל...
אנחנו מפחדים מדיקטטורה כי יכול לשבת שם מישהו שלא יעשה את זה
לציבור.
אבל אם יושב שם מישהו שעושה את זה לתורת הציבור, דיקטטורה זה הכי טוב שיש.
זה דוגמה פנטסטית. עכשיו, לא יודע מה יהיה עם סינגפור בעוד 20 שנה. ישתלט שם מישהו שהוא קצת ויתחיל להיות איזה. יכול להיות שהם ירדו לעבדון.
יש ספר מאוד מעניין של אדמונד ברק, מחשבות על המהפכה בצרפת. הספרים של מכון שלם, השמרנית, ספרות השמרנית. והוא כותב בעקבות המהפכה הצרפתית כתב הגנה על השיטה הבריטית נגד הדמוקרטיה הצרפתית. הבריטים הרי זה תהליך ארוך, כבר הייתה דמוקרטיה שלהם עוד הרבה קודם, אבל זו דמוקרטיה שהיה גם מלך וגם פרלמנט, והיחסים בין המלך לפרלמנט משתנים, כלומר כל הזמן לטובת הפרלמנט והמלך יורד, הסמכות שלו יורדת, אז עוד היה איכשהו באמצע נדמה לי. והוא כותב שם כתב שבח גדול מאוד לטובת שלטון מלוכני מעורב, ואנחנו כל הזמן יש לנו איזושהי רתיעה מדבר כזה, והוא אומר שזה לא נכון, כי המלך תמיד עושה את השיקול לטווח ארוך, הפרלמנט אף פעם לא יחשוב יותר מ4 שנים. או הממשלה. אף פעם. הוא צריך לבחר. אם הוא צריך לקבל החלטה שתניב פירות עוד 5 שנים, זה לא יתקיים. לא יקבלו החלטה כזאת.
אפשר לבחור גם את ראש הממשלה או המלך, מה שנקרא לו,
ב-20 שנה. בסדר, זה כבר דיקטטורה. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה, כי 20 שנה זה כבר כלום. אחרי 20 שנה הוא יוצא לפנסיה,
הוא
לא
תמריב. הוא גמר, אי אפשר להדיח אותו.
לא, לא, אני טוען שיש בעיה מהותית בכל השלטונות שתיארתי עכשיו, יש בעיה מהותית. לא, אני טוען. לא, לא, זה בדיוק
משנה.
לא, אני רוצה לטעון שיש בעיה מהותית.
למה? מי צריך ש... אני צריך בעצמי להחליט על גורם.
אני רוצה להחליט.
למה?
אם אתה רוצה, תוותר. אין בעוד פעם אני אומר. אם אתה רוצה לוותר, זכותך לוותר. אבל יש זכות לכל אחד להשפיע על גורלו. הטענה שלי כנגד ברק, זה לא שהדמוקרטיה עובדת יותר טוב מאשר המלוכנות המעורבת הזאת. אלא שדמוקרטיה זו זכותי. ואם אני ארצה לבחור מלך, בסדר, אני אבחר, אין בעיה, מותר לי לוותר על זכויותיי. אבל אני אחליט על זה. לא המלך ולא ימנה את הבן שלו. בסדר? יכול להיות שאני מהשיקולים שלי החליט שהמלך זה יותר טוב. בסדר גמור, אז נמנה מלך. אבל אני צריך להחליט כי יש לי זכויות. למרות שהשיטה הזאת יכול להיות שהיא פחות טובה. והיא תביא לתוצאות פחות טובה. זה בדיוק הנקודה. אני חושב שכל הטיעונים האלה בטעות יסודם.
יכול להיות שאפילו היא פחות טובה בשבילי, רק אני לא חושב ככה.
כן, בדיוק. וזכותי להחליט מה טוב בשבילי, אפילו אם אני טועה. זכותי לטעות. ולכן התפיסה של דמוקרטיה יסודה בזכויות. לא בחתירה לדבר הנכון יותר. אלא יש לי זכות לקבוע את גורלי. ועכשיו אתם מבינים ששלטון הפילוסופים לא רלוונטי בכלל. כי שלטון הפילוסופים מתחיל, כל השאלה מתחילה, רק בגלל שאנחנו מציעים אלגוריתם להגיע להחלטות טובות יותר. אבל אם אתם מבינים שהמטרה היא לא להגיע להחלטות הכי טובות, המטרה היא להגיע להחלטות שהציבור רוצה, אז מה שייך שלטון הפילוסופים? זה לא רלוונטי בכלל. השאלה לא עולה, לא צריך תירוצים.
מה זאת אומרת? היא יכולה לעלות בווריאציה קצת שונה. במקום להציע שהפילוסופים ישלטו, אני יודע מה, במהפכה, על ידי מהפכה צבאית, זאת אומרת שהפילוסופים ישלטו על ידי שהציבור יבחר.
זה בסדר גמור.
אם הציבור
יבחר. הציבור יעשה הצבעה ויחליט שהוא רוצה שהפילוסופים ינהלו אותו, זה בסדר. שלטון הפילוסופים זו תפיסה שעובד.
הוא גם יכול לוותר על הדמוקרטיה, להחליט.
אין בעיה, יכול הכל. כל עוד הוא החליט על זה. אבל לא יתכן שאפלטון יקבע בשבילי שהפילוסופים ישלטו, זה לא.
כמשנה מדינית... גם נשמרת הזכות לציבור להחליט.
כמשנה מדינית זה אומר שמראש אנחנו קובעים שהפילוסופים ישלטו, לא זה לא המלצה לציבור בואו נבחר בפילוסופים. אלא זה טענה שאתם הטיפשים אין לכם זכות, אין לכם סיי. הפילוסופים קובעים.
מה עשית אבל אחרי הפילוסופים ישלטו רק אם הציבור ייתן להם?
לא, לא נכון. לא, בהיסטוריה זה לא כך היה. זה לא ככה היה. באתונה זה לא היה ככה. בדמוקרטיות היווניות זה לא היה ככה. הרי כידוע שם היה זכות הצבעה ל10% בערך מהתושבים.
זה לא עניין של חכמים.
לא, בעלי העוצמה. בסדר, מה זה משהו? אותו רעיון.
לא, זה אותו רעיון, זה הפוך לגמרי.
לא, זה לא הפוך לגמרי, כיוון שהחכמים זה גם סוג של עוצמה. זה גם סוג של עוצמה, החוכמה. חכמים יכולים גם לעשות לך מניפולציות. חכמים יכולים לעשות לך המון דברים. החוכמה זה סוג של עוצמה. למה כשבן אדם נלחם עם אריה, בן אדם בדרך כלל מנצח? כי הוא יותר חזק? כי הוא יותר חכם.
לא, זה שחוכמה נותנת עוצמה זה נכון, אבל ההיגיון של שלטון הפילוסופים זה לא שהפילוסופים חזקים ולכן הם צריכים לשלוט, אלא שהפילוסופים ינפחו טוב יותר ולכן הם צריכים לשלוט. זה שבאתונה שלטו 10%,
לא
בגלל שהם נבטו את זה טוב עבור כל העבדים שהם...
לא, בגלל שהם מקמו את עצמם לשלוט. לא בזכות שהציבור החליט שהם ישלטו. אלא השיטה שם הייתה כזאת. אין, הציבור לא יכול להגיד כלום. אם הציבור היה מחליט שהם ישלטו, אז לבריאות. מה אכפת לי שישלטו?
לא יכולה לעשות את זה.
יכולה, יכולה.
לא בלי לגרום לציבור כאילו להיסחף אחרי.
יש מניפולציות שזה לא לגרום לציבור להיסחף. דיברתי פעם על סטלין. קראתי ביוגרפיה של סטלין, זה היה מרתק. בן אדם אחד ששולט על עם של 150 מיליון איש. שכל מי שרק מכיר אותו רוצה להרוג אותו. עם הצבא כמעט הכי חזק בעולם. שני הכי חזק בעולם, לא יודע. משהו כמעט אחרי בכלל העולם השנייה, מחילת שנות ה-50. בסדר? והוא מת במיטתו. הוא התגבר על 150 מיליון איש עם הצבא הכי חזק בעולם, לבד. איך זה קרה? מה, הוא שכנע את כולם? לא. יש מצבים שאדם עם כוח או אדם חכם עושה מניפולציות והוא יכול להתגבר על כל הציבור בכל מיני שיטות כי הוא או יותר חזק או יותר חכם מהם. לא יודע שהוא שכנע אותם. אתה לא תמיד מקבל כוח מהציבור. אתה לא מקבל כוח מהציבור. פעם בעידן העתיק זה בכלל לא היה כוח מהציבור. מלך היה מקבל כוח מהציבור. מלך נתפס כמינוי של אלוקים. לא קיבל כוח מהציבור.
שוב, אז הוא
אבל הציבור היה צריך להאמין, אבל הציבור להתקומם כנגד זה ולא עזר לו כלום.
הצבא היה צריך להאמין.
הצבא, כל אחד מהצבא היה צריך להאמין, אבל הצבא כקולקטיב לא יכול לעשות כלום. כי אם חייל אחד ימרוד נגדי, שלושת האחרים יראו בו.
כי הם יפחדו. הצבא כקולקטיב היה צריך להאמין.
הוא ירשין ההורד. זה השיטה.
לא, אני אומר, גם אם אחד לא מאמין, זה לא מספיק.
כולם
בודד שלא יאמין, זה לא מספיק. מה היה הפחד עם סטלין? כל אחד רוצה להרוג את סטלין, אבל הוא מפחד שהוא יקשור קשר עם עוד מישהו, השני ילשין עליו ויהרוג אותו. אז לא מעיז, הוא לא יכול לעשות כלום. וכולם רוצים לעשות אותו דבר, אף אחד לא יכול לדבר עם השני. יש המון, זה כשלי שוק. זה גם בכלכלה יש ככה. איפה גם על פי הקפיטליזם ממשלה צריכה להתערב? למה על פי הקפיטליזם נלחמים נגד מונופולים?
אגב, זה גם זאת על הווריאציה מסוימת של
קפיטליזם, אבל רוב הקפיטליסטים הכי מובהקים מסכימים שצריך להילחם נגד מונופולים. למה? מה, הממשלה צריכה להתערב? תן לה שוק, כוחות השוק קובעים שהוא מונופול. לא, כמה שהטענה היא שמונופול זה כשל שוק, זאת אומרת המונופול בסופו של דבר צובר כוח שהוא מעבר לכוח שנותנת לו המציאות עצמה. יש איזשהו כשל כזה, כמו במקרה של סטלין, וכיוון שכך, אז יש קפיטליסטים שאומרים, רוב הקפיטליסטים לדעתי, אומרים שצריך לא לתת למונופולים להיווצר. בכל אופן, אז לענייננו, זה לקח לי יותר מדי זמן, לענייננו, הנקודה היא שהרוב הדמוקרטי הוא רוב שיסודו בזכויות, לא באמת ולא בשלום. עכשיו אני רוצה לטעון, זה אפילו לא שלום. יש כאלה שיגידו שזה השלום, אבל שזה משהו יותר חזק מאשר השלום. זכותו של כל אחד שתהיה לו אצבע בהחלטה. מה עושים? זה היסוד של הרוב. עכשיו, אם זה באמת כך, אז עכשיו ברור למה רוב בקהילה לא יכול ללמד מאחרי רבים לעטות. כי מאחרי רבים לעטות כמו החינוך זה אמצעי כדי להגיע לאמת, איך אתה יכול ללמוד מכאן את הרוב בקהילה? אפילו הליכה זיל בתערובה, בהלכה גם זה בעצם כלי לברר מהי המציאות, לברר את האמת. לכן גם ההליכה אחר הרוב שלומדים אחרי רבים לעטות זה גם כן כדי לברר את האמת, אבל רוב בקהילה למרות שזה לכאורה זה אותו דבר, עושים הצבעה והולכים אחרי הרוב, זה ממש לא זה. וכשתראו באופן ממש עקבי הרשב"א והרמ"א תשובה אחרי תשובה, כל מי שעוסק בזה יש לו די הרבה תשובות על העניין הזה של התנהלות קהילות, זה נכנס לשולחן ערוך גם אחר כך בחושן משפט, יש קצת ביורי דעה גם בעיקר הרמ"א למעשה יותר מאשר לשולחן ערוך, כי זה באמת באירופה היה יותר חזק. אז תראו שבאופן ממש עקבי כל תשובה שמתעסקת בזה מביאה את אחרי רבים לעטות ומוסיפה גם בחוץ מזה אי אפשר להתנהל אחרת.
אז זה לא נראה שזה מתפיסה על זכויות מגיע.
מה?
דווקא לא נראה שהתפיסה שלהם
לא, תפיסה על זכויות. הנקודה, אני לא יודע אם התפיסה היא תפיסה של זכויות או לא, זה לא ברור לי, אבל ברור להם שזה לא בא מאחרי רבים לעטות לבד.
שזה לא בא, שזה לא בא באופן ישיר.
זאת הרחבה של הרעיון של אחרי רבים לעטות. למה? מה ההבדל? שזה בבית דין, זה לא בבית דין, אז מה?
גם.
אז מה? גם הליכה אחר הרוב זה לא בבית דין. בחנויות זה בית דין? לומדים מבית דין ללכת אחרי רוב החנויות. זה בית דין? לא. זאת הרחבה מתבקשת. לא, אבל כל אחד מוסיף נימוק. אני שמתי ממש תשובה אחרי התשובה, אתם יכולים לראות. לא, מה? אחרי רבים לעטות. כמו שחיים סולובייצ'יק טען כנגד בר. מה אתה מספר לי סיפורים שהרוב הדמוקרטי בא מרומא? אנחנו המצאנו את הדמוקרטיה, קדחת המצאנו את הדמוקרטיה, שום דבר דמוקרטי אין אצלנו. הדמוקרטיה הגיעה אלינו במאה ה-11. לא, כל הרוב לפני זה לא דמוקרטיה בכלל, כל הסמיכה הרי באה מלמעלה בכלל, לא מלמטה. כל השלטון הוא מלמעלה, המלך הוא בית דוד, הסנהדרין סמוכים ממשה רבנו, איזה דמוקרטיה ואיזה נעליים. כשמתחילים להתנהל קהילות שהן לא במסגרת ממלכתית, לא מבנה לאומי, בבבל היה עוד מבנה לאומי אפילו שהיינו בגלות, אבל היה שם הריש גלות שהוא היה במקום מלך, והיה שם הרב נחמן, כן, היה גדולי הדור, שהיו שתי ישיבות, צורה ופופדיטה נהרדה, שהיו הראשי ישיבות הגדולים שהם בעצם עמדו בראש המערכת והם היו ממנים את הדיינים, היה מבנה די מסודר. אז שם באמת כל עסק לא התנהל ולא הייתה דמוקרטיה ולא כלום. אחרי שהתחילו להתפזר באירופה ובצפון אפריקה, ארבעת השבועים, כן, במאה ה-11 כל העסק הזה בעצם התחיל, הפיזור הגדול. בבל הדלדלה לאט לאט, מהעשירית ה-11 זה התחיל להתפזר. ואז, באופן לא מפתיע, מתחיל להתעורר השאלה של מה עושים עם קהילות. נולד מושג הקהילה. מוסר קהילה לא היה קיים קודם במובנו המודרני, כי קהילה הייתה עיר בתוך מדינה. גם אצלנו אין קהילות, אצלנו מדברים על קהילות, אין קהילות באמת. יש שלטון של העיר, שלטון של של המדינה, ואנחנו בתוך העסק הזה בסדר, יש בית כנסת שיש לו כמה תקנונים, אבל זה לא באמת קהילה. אין לך שום חופש של קהילה, אוטונומיה של קהילה. אתה יש מערכת מלמעלה שהיא שולטת בכל, אתה יכול ללכת לבית משפט והוא יסדר לך את העניינים, המשטרה או מה שלא יהיה. קהילה הייתה צריכה להסתדר לבד. זה אוטרקי, מה שנקרא, זאת אומרת, מבנה שעומד לעצמו, כמו מדינה. והיה צריך להרחיב עכשיו את כל המושגים של מלך ושל שלטון חילוני ושלטון דתי וביידין וסנדרים והכל לתוך קהילה, לטעת את זה בתוך המיקרו-קוסמוס הזה של קהילה. אז עשו הרחבה של המושגים הממלכתיים, אבל הם בינתיים עברו עיבור צורה, הם השתנו, והרוב בעצם באמת הפך להיות רוב אחר לגמרי. זה רוב שלא היה קיים עד אותו זמן, לא, לפחות לא באופן מובהק ומלא כמו שזה היה אחר כך. ולכן באמת הראשונים מאוד מתלבטים, וכמו שאמרתי, רבנו תם אמר שהולכים פה אחד, לא הולכים אחרי הרוב בקהילה. איפה ללמוד אחרי רבים לעצות? אין דבר כזה. אז זה סוג נוסף של רוב. אני רואה שפה אני כבר צריך לעצור. אוקיי, פה אני בינתיים סיימתי את העניין הזה של הליכה אחרי הרוב, ואני נשאר עם השאלה של הרוב הכמותי מול הרוב האיכותי. בשיעור הבא אנחנו נתחיל לדבר קצת על כמות מול איכות בהקשרים נוספים, ואחרי זה אני אחזור חזרה ונסה לברר מה זה בכלל איכות מול כמות.